שלום לכולם, אנחנו לפני פרשת שמיני. פרשה שלנו יש את הפסוק של המקווה, של הטבילה במקווה, וזה הנושא שלנו היום, מקווה. אז בואו נתחיל. קודם כל, התורה אומרת במקור א', ויקרא, פרק י' א', מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמע. כלומר, התורה לא מתחילה עם זה שהמים של המקווה מטהרים. להפך, יש שם פה מים אחרים, מים שמכשירים לקבל טומאה. כלומר, אוכל, כן, לפני שהוא בא עליו מים, אז הוא עדיין לא מקבל טומאה עדיין. אבל אשר יבוא עליו מים, יטמע, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו, יטמע כל דבר שהוא שרץ טמא, שנבלתו נפלה על דבר כזה, אוכל שהוכשר על ידי מים שהרטיבו אותו, הוכשר לקבל טומאה. אומר רש"י, שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה, עד שיבואו עליו מים פעם אחת. ומשבאו עליו מים פעם אחת, מקבל טומאה לעולם, ואפילו נגוב, והעין והשמן וכל הנקרא משקה, מכשיר זרעים לטומאה כמים. כלומר, כמו מים גם שער המשקים, ורשב"ם אומר, לא הזקיק הקדוש ברוך הוא טומאה, כן, הקדוש ברוך הוא טומאה למיני אוכלים ומשקים, עד שתקנם לצורך מאכל. ונתינת מים היא תחילת תיקונם, ועיקר חשיבותם לצורך מאכל. כלומר, נותנים מים, ועל ידי המים עכשיו זה מוכשר לקבל בעצם טומאה, וכרגע אתה צריך להתחיל להיזהר שלא ייגע בשום דבר טמא. עכשיו אנחנו מגיעים למים בהקשר אחר. מים שהם מטהרים דווקא, לא מכשירים לקבל טומאה, אלא שהם מטהרים. אומר הפסוק שם בויקרא, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. והמשך הפסוק, ונוגע בנבלתם יטמע. מה זה ההמשך הזה? מה זה נוגע בנבלתם של מה? הרגע דיברת על המקווה, על מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. מה פירוש המילים האלה? נוגע בנבלתם יטמע. וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור, אבל אם יש זרע שהוא עדיין מחובר לאדמה, אז אי אפשר לטמא אותו. טוב, אומר רש"י, אך מעיין ובור מקווה מים המחוברים לקרקע אין מקבלים טומאה. כשהמים מחוברים לקרקע, או שזה מעיין אפילו זורם, או שזה מי גשמים אבל שנעצרו בתוך מה שחז"ל אומרים אשבורן, כלומר מאגר כזה סגור ללא נזילות, כן, שזה בעצם מקווה, אז כשהם מחוברים אל הקרקע אין מקבלים טומאה. ועוד יש לך ללמוד, יהיה טהור הטובל בהם מטומאתו. כלומר, מי שטובל בהם יטהר מטומאתו. אז המים עצמם של המקווה לא מקבלים טומאה, אם שרץ נכנס למקווה הוא לא מטמא את המים האלה, אחד. שתיים, מי שטובל במים של המקווה נטהר. הלאה, ונוגע בנבלתם יטמע, אומר רש"י, אפילו הוא בתוך מעיין ובור, ונוגע בנבלתם יטמע. כלומר, מה שנקרא שורץ, טובל ושרץ בידו, כן? טובל ושרץ בידו, הוא שנקרא טובל במקווה, אבל הוא נוגע עכשיו בנבלה תוך כדי, אז הוא לא נטהר, הוא נשאר טמא. שלא תאמר קל וחומר, אם מטהר את הטמאים מטומאתם, קל וחומר שיציל את הטהור מלהיטמא. לכך נאמר, ונוגע בנבלתם יטמע. אתה לא יכול לטבול במקווה ולגעת באותו זמן בשרץ, כן? אתה טובל במקווה, אתה צריך לטבול במקווה. אם תיגע, כשאתה טבול במקווה, אתה תיגע בינתיים גם בטומאה, זה כבר לא עובד. אתה צריך להיות כל כולך במקווה המטהר, בלי לגעת, בלי להמשיך לגעת בשרצים, כן? עכשיו, עוד דבר, שפה יוצא גם כן מהפרשנים במקום, שאפשר להסביר את הפסוק ככה, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. מה פירוש? אם המים יושבים במקומם במקווה שלהם, מחוברים לקרקע, והשרץ בא אליהם, הוא לא יכול לטמא אותם. אבל אם המים יוצאים ממקומם והולכים ונוגעים בנבלה, הם כן נטמאים. שאז יוצא שזה המשך של הפסוק, ואז זה מדגיש את העניין של מי בא למי, כביכול האם המים נמצאים בקביעות שלהם, או שהמים יצאו ממקומם והלכו לגעת בתומה, כן? כביכול, הקביעות בתהרה, אם אתה קבוע בתהרה והתומה באה להציג, היא לא יכולה לגעת בך. אבל אם אתה יוצא מהתהרה ואתה הולך למקום התומה, נו, פה יש בעיה, כן? מכל מקום, אנחנו מתחילים ככה לקבל מושג על המקווה ולראות כאילו שהמים כשהם מחוברים למקומם, מחוברים לקרקע, הם מטהרים. אבל מה יש במקווה? ולמה הוא נקרא מקווה? מאיפה באה המילה הזאת מקווה? מה בדיוק הסוד של הטהרה? אז לא שאנחנו הולכים עכשיו להקיף את הכל, אבל לגעת, לנסות קצת להבין. אז בואו נראה איפה בעצם נמצא לראשונה הביטוי הזה של מקווה. תראו איתי ביחד במקור ב' בבריאת העולם, כתוב בראשית פרק א', ויאמר אלוקים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למים, הם כיסו את כל הארץ, והקדוש ברוך הוא אומר להם להיקבות. מה זה להיקבות? מה פירוש? אומר אבן עזרא, ופירוש ייקבו, יתחברו. וכן, ונקבו אליה, פסוק בירמיה שטרף נראה אותו. אז אומר אבן עזרא, מה זה ייקבו המים? יתחברו המים. אני מזכיר לכם, כשהמים מחוברים לקרקע, אין מקבלים טומאה. אז המים מתחברים למקווה. מה פירוש למה למקווה? כי הם נקבו, הם נאספו, הם נקבצו, הם התחברו. כן? אז היה צריך להגיד אבל, שזה מים קבועים עם קוף. נכון או לא? מים קבועים. מים שנאספו ביחד. למה מקווה? המילה מקווה לא מובנת, נכון? צריך להבין, תגיד. מים קבועים, הבנתי. אבל אתה קורא לזה מקווה. מה גם הפירוש המם הזאת במקווה? אומר הפסוק בירמיהו שהאבן עזרא מזכיר, בבקשה. הפסוק בירמיהו שהאבן עזרא מזכיר ונקבו אליה, ירמיהו פרק ג' פסוק י' ז'. אומר הפסוק, בעת ההיא, יקראו לירושלים כיסא השם. אתם זוכרים את הרב באורות ישראל, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. כן? מדינת ישראל היא היסוד לימים האלה שיגיע, שירושלים תיקרא כיסא השם. זה ההתחלה של העסק, כן? זה היסוד. מכל מקום, אז הוא אומר, ירמיהו הנביא, בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם. ונקבו אליה כל הגויים לשם השם לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. אז כלומר כל העולם ייקווה, כן, או בלשון הנביא, ונקבו אליה כל הגויים לשם השם בירושלים שהיא תיקרא כיסא השם. אז כלומר שזה להיקוות זה לשון של להתחבר. זה לשון של להתחבר. אז איך אפשר להבין עכשיו את המילה אבל מקווה? אנחנו עדיין לא מבינים. תקרא לזה מים קבועים. למה מקווה? אנחנו עדיין לא מבינים, אבל מכל מקום, אנחנו כבר לומדים לדעת שיש פה ביטוי של חיבור, חיבור, כן? הלאה. עכשיו, יש למילה המקווה עוד, עוד איזה הקשר שככה מילולי שנשמע ורמוז בה, לכאורה הלשון של תקווה, נכון? מקווה מלשון נשמע תקווה. אז בואו נראה מקור ג', ירמיהו י' ד'. אומר ירמיהו הנביא, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. כלומר, הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא, מקווה ישראל, מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטע ללון? כן? אז בעצם, מה זה לכאורה מקווה ישראל, מושיעו בעת צרה? אז זה מלשון תקווה. אתה תקוות ישראל, אליך אנחנו מקווים. אז למה אתה לא אומר תקוות ישראל השם, תקוות ישראל, מושיעו בעת צרה? תגיד תקוות השם. מסביר המלבים מה ההבדל בין מקווה לתקווה, וזה כבר מתחיל להכניס אותנו קצת ככה טיפה לעומק של הדברים. אומר המלבים, יש הבדל בינו, בין מקווה ובין תקווה. שמקווה היא שעל ידו יקבו לאיזה דבר. שכן הוראת המילות שמם בראשם. ותקווה הוא שם המופשט של התקווה בעצמה. יש את התקווה, זה התקווה עצמה, מה שאנחנו קוראים תקווה, אבל יש מקווה, מה פירוש מקווה? כמו שאנחנו אומרים, המאורות. אז אומר הרמק, כמדומני הרב קוק, מביא אותו בעולת ראיה, באור חדש, על ציון תאיר וכולי שמה, אז מביא אותו שמה הרב קוק, שאור זה האור עצמו, ומאור זה כביכול כלי, האור שבכלי, הוא נקרא מאור, כלומר מה שמביא אותך אל האור, אבל לכאורה, מה זה? מקווה ישראל, אז הקדוש ברוך הוא המקווה, כלומר, הוא מביא אותנו אל התקווה. הרי מקווה ישראל זה הקדוש ברוך הוא. הרי הוא לא כלי של שום דבר, נכון? אז אם אומר המלבים שמקווה ישראל, זה כביכול, הוא מביא אותך אל התקווה. הוא מביא אותך אל התקווה. אז הקדוש ברוך הוא מביא אותך אל התקווה. הוא לא אומר תקוות ישראל, הוא אומר מקווה ישראל, כלומר הוא מייצר לך את התקווה, הוא מביא אותך אל התקווה. אז פה נהיה איזשהו עומק שצריך להבין אותו. בוא נראה עוד מקור אחד בירמיהו. מקור ד', ירמיהו פרק י"ז. אומר הנביא ירמיהו, מקווה ישראל השם, עוד פעם הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא מקווה ישראל, כל עוזביך יבושו. למה? כי עזבו מקור מים חיים את השם. אומר המצודה דוד, לכן מהראוי שתקוות ישראל יהיה אל השם, הועיל ונטעת שכינתך ביניהם. הכנסת את השכינה שלך בתוכנו, הרי הפסוק לפני זה כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו, לא זוכר את הפסוק במדויק, אבל מדבר על השכרת שכינה בבית המקדש. אז הוא אומר, אם כך, אז נטעת שכינתך ביניהם, מראוי שתקוות ישראל יהיה אליך. כל עוזביך יבושו, למה? כל העוזבים אותך ובוטחים באדם, ראוי הוא שיבושו. שמעתם? כל אלה שנשענים כל היום והלילה על בשר ודם, מדינה כזאת, מדינת אחרת, כן? יבושו. ובאמת לצערנו, הבושה מגיעה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, השם יצילנו. למה? כי במקום להישען על השם, נשענים על הגויים. אבל מכל מקום, גם פה אנחנו רואים, מקווה ישראל השם, כן? והוא בעצם מקור מים חיים. אז אנחנו שואלים שוב, מה זה המקווה הזה? אז שימו לב, בואו ננסה קצת טיפה להבין. הרי ראינו עד כה שיקבו המים, אומר אבן עזרא, לשון של חיבור. וכן בירמיהו, בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם ונקבו אליה כל הגויים, לשון של חיבור. כלומר, שכשאדם הולך למקווה, הוא בא להתחבר, רבותיי, הוא בא להתחבר. הולכים למקווה כדי להתחבר. למה צריך ללכת למקווה כדי להתחבר? מה זה קשור לטהרה? מאוד פשוט. התומה מה עושה? היא אוטמת. היא אוטמת. תומה מלשון אטימות. וטהרה מלשון מה? מלשון שרגה בטהרה. טהרה זה כשהשמש, ובא השמש וטהר, כן? כשהשמש מאירה, האור מאיר בחוזקה, זה נקרא טוהר. כן? אז בעצם אנחנו באים למקווה כדי להשיל מעלינו, לסלק מעלינו את הקליפות של הטומאה ולזכות לטהרה. ומה זה טהרה? שהאור יאיר כשמש בצהריים. אז אנחנו באים למקווה כדי להתכבות. מה זה להתכבות? להתחבר. ונקבו אליה, ייקבו המים. אנחנו באים להיקבות, להתחבר. לאן מתחברים? למקור מים חיים. עכשיו שימו לב, מקור מים חיים, אז מה זה קשור אבל אל מקווה ישראל? ושאלנו גם, אז שיקראו לזה מים קבועים, למה אתה קורא לזה מקווה? כאילו המקווה מייצר את הכיווי, אבל זה מילא, אתה אומר על הקדוש ברוך הוא מקווה ישראל השם, מה זה הדבר הזה? אם מלבים אומר שהמם הזאת שמתווספת היא כביכול הדבר שמביא אותך אל התקווה. ובכן רבותיי, שימו לב, תקשיבו טוב עכשיו. כשאדם בא למקווה, קודם כל הוא בא להתחבר, זה מה שהוא בא לעשות. הוא הולך למקווה כדי להתנקות מכל האטימות, מכל המסכים, מכל המקטרגים, מכל החיצונים, מכל הקליפות, מכל ההפרעות, מכל החוצצים. משיל מעליו את כל הלכלוך. ממילא גם אומרים לו, אדוני, והנוגע בנבלתם, בתוך הפסוק של מקווה, בתוך הפסוק של מקווה, אך מעיין ובוא מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. אדוני, אבל אל תבוא לי כשאתה עם היד בחוץ מחזיק שרץ, זה לא יעבוד. אתה בא להתחבר? תבוא כולך. בלי לגעת בשום דבר תמה. תבוא כולך ואתה צריך מים שמכסים את כולך בבת אחת. כידוע בהלכות מקווה. אתה צריך להיות כולך מכוסה בבת אחת. אי אפשר יד, יד, רגל, רגל. זה לא עובד. אתה צריך כולך להיות מכוסה. כולך למה? כי באת להתחבר. חיבור זה חיבור, אדוני. זה לא חצי מה? 99% מחובר. אצבע קטנה בחוץ, עם איזה שרץ קטן על האצבע, מה יש? אדוני, זה לא חיבור. חיבור זה שכולך בתוך המקווה. ייקבו המים, באת להיקבות אל האור, אל מעיין החיים, תקווה לגמרי, תתקווה. תיכנס כולך לחיבור. עכשיו, התחברת? אז שימו לב עכשיו, המקווה הוא מחבר אותך אל התקווה. ובעצם מה שמחבר אותך אל התקווה, זה אור החיים, שעכשיו התחברת אליו על ידי הטהרה של המקווה. אז מה הכוונה? מה התקווה פה? אז בואו נראה עוד פסוק אחד בתהילים. תראו איתי יחד מקור ה'. אומר הפסוק בתהילים כ"ז, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. מה זה? אומר המלבים, התקווה להשם נבדלת מן התקווה לבשר ודם. א', שהתקווה לזולתו, אתם יודעים שאתה מקווה שאיזה אדם יעשה לך טובה, או איזה צרה צרורה. התקווה לזולתו, הלא תוחלת ממושכה מחלה לב. זה לא טוב. אדם כל הזמן מחכה, נו, מתי, נו, מתי, נו, מצפה שאמריקה תעזור לו. זה לא בריא, זה לא בריא. אבל על ידי הכיווי להשם, הפוך. מי שמקווה להשם, התוצאה היא בדיוק הפוכה. חזק ויאמץ ליבך. הרי אנחנו אומרים, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים להשם. מי שמייחל להשם, זה מחזק ומאמץ את ליבו, להבדיל מתקווה לבשר ודם. אבל לכאורה למה? הרי זאת תקווה וזאת תקווה, אז מה זה משנה? תכף נבין. עוד דבר, נקודה שנייה, אומר המלבים, שהתקווה להשם נבדלת מן התקווה לבשר ודם. ב', הכיווי לזולתו, אין התקווה תכלית לעצמה. הרי לא, אתה לא חפש את התקווה למישהו אחר, זה דבר הרי מאוד לא נעים, מאוד לא טוב, נכון? אלא מה? רק תכלית הכיווי הוא שימצא מבוקשו, טוב תביא את מה שאני צריך, אני לא מחפש כל הזמן לקוות. ואם כן, תכלית הכיווי הוא שלא יקווה עוד. למה אתה מקווה? זה זמני ואתה רוצה לגמור עם זה כמה שיותר מהר, נכון? להשיג מבוקשך ולגמור עם הכיווי הזה. רצון אמר שישיג תקוותו ולא יצטרך עוד לקוות. אבל כשמדובר בקדוש ברוך הוא, הכיווי להשם היא תכלית לעצמה. עד שתכלית הכיווי הוא שיחזק ליבו ויחזור ויקווה. קווה אל השם, קיבלת מבוקשך, חזק ויאמץ ליבך מהתקווה, ושוב קווה אל השם, יהודי נמצא כל הזמן בתקווה של חוט, של חיבור אליו יתברך. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. בעצם שהאדם בא למקווה, הוא בא להיקבו המים, הוא בא לבין יקבו אליה, הוא בא להתחבר לאור החיים על ידי סילוק התומה חוצצת והתחברות אל התוהר, אל האור, אל האור בתיהרה, אל האור החזק, שיעיר, אור החיים שיעיר לתוך האור השכינה. ובעצם שוב, לכן דרך אגב, מקווה רמוז בו שם אהיה, כן? שם אהיה במילוי יהין, מי שמכיר את השמות, איך זה בנוי, אז זה כביכול יוצא מקווה בגימטריה, כן? האדם בעצם בא להתחבר, להתחבר לאור החיים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול על ידי השכינה שמאירה לאדם בחיבור של המקווה, הוא בעצם עכשיו ממלא אותו בתקווה. כי התוצאה של הטהרה ושל החיבור לאור החיים זה שיש תקווה. יש תקווה, מה פירוש? כי יש תקווה, זה תקווה לעתיד. אהיה אשר אהיה, אשר אהיה, אשר אהיה, אשר מקווה, אשר אהיה, אשר מקווה. זה בעצם לוקח אותך, ברגע שאתה מתמלא באור החיים, אתה מתמלא בתקווה של עתיד. למה? כי התחברת אל הנצחיות, אל האינסוף ברוך הוא, שהוא לעולם לעולם עתידי, יהיה אשר יהיה, שזה לעולם לא נגמר. אז מילא אתה מתמלא בתקווה, בתקווה, קווה אל השם. חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אומר המלבים, תקווה לבשר ודם היא דבר מאוד לא בריא. תקווה לקדוש ברוך הוא מחזקת. תקווה לבשר ודם היא דבר שאתה רוצה לגמור איתו כמה שיותר מהר ולהשיג מבוקשך. תקווה להשם היא המצב הנורמלי המתמיד של יהודי, הוא כל הזמן מקווה אל השם. עכשיו בעצם שהבנו שהמקווה בא לחבר אותך, אז תראו עכשיו איך הדברים מתחברים מאוד יפה בהסברים של המרן הרב באורות, תראו מקור ו, באורות הקודש חלק ד', עמוד תף עין ת'. תראו עכשיו, מסביר הרב, וממקור הגאווה נובע גם כן הכעס והתאווה עד תמצית שפלותם. אדם שהוא מתגאה, אז הוא מאוד כועס, למה לא עושים מה שהוא רוצה, וגם הכל מגיע לו, אז הוא כל הזמן מתאווה. שכחת האור העליון, בן אדם לא מחובר, הוא לא במקווה, הוא לא מקווה אל השם. שכחת האור העליון, מקור החיים והעונג, מציירת את הישות, את המציאות ואת כל האור שכביכול יורד למטה, בצורה כאורה, מעוררת קצף, ויסוד הכעס מחולל את ארסו בנפש. החיים עובדים את ערכם, וכל תקווה אידיאלית מתמנעת, כאילו נמנעת, כן? ומתוך כך באה הרשעה התאבנית, אומרים היום התאבתנית, לעומק ממשלתה, וסוחבת את האדם לעמקי שאול. שמעתם איך הרב מחבר את הכעס לאיבוד התקווה ולנפילה הכי נוראית? כי ברגע שהעולם הוא חסר תקווה, חסר אור, אז החושך הגדול מפיל את האדם הכי נמוך שאפשר. כעס, כמה זה בגימטריה? כמה זה כעס? נו, 70 ועוד 40, 110, נכון? מקווה, נכון או לא? נו, תעשו חשבון, עוד פעם, כף, 20, עין, 70, ביחד, 90, נכון? סמך זה 60, נכון? 90 ועוד 60? 150, נכון או לא? יופי. וכמה זה מקווה? 40 ועוד 100, ועוד 6 זה 146, ועוד 5 זה 151. כלומר, כעס ואופ, אחד מעליו שגובר עליו. אז יש כביכול, לא יודע מה המקור עכשיו, לא חיפשתי כרגע, שכביכול אדם שכועס, הוא צריך ללכת למקווה. כי המקווה מנקה אותו מהכעס. כי הכעס בעצם הוא תוצאה של גאווה, הוא תוצאה של ניתוק מתקווה. האדם מכניס את עצמו לחשיכה, אין תקווה, ואז הוא מתחיל לרדת, 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 רחמנא ליצלן. לכן מה עוד צריך הכי מהר שאפשר? ללכת למקווה ולהתחבר ולהתנקות, כדי להתחבר מחדש, ואז הוא יוצא מהמקווה עם תקווה חדשה. כי הוא התחבר למקור המים החיים. עכשיו אומר הרב, לעומת זאת, וממקור הענווה, בא הרצון והקדושה, נחת רוח מלא שורר בעולם, תקוות נעימות כבירות סובבות וחודרות את כל. תקוות, הכל מלא בתקוות נעימות, כבירות, יש לו תקווה לחיים טובים ולגאולת ישראל, ושיהיה טוב בארץ ישראל, ושהקדוש ברוך הוא יזכה את עם ישראל סוף סוף להכיר את עצמו ולהתחיל להתעלות באורות גדולים, והוא כבר מדמיין, הנה עוד מעט כבר ירושלים מתמלא באור השכינה, ובכלל יהיה פה נביאים ונעלה לרגל וזה יופי, והוא מתמלא בתקוות. למה? כי הוא נמצא, כי הוא מחובר, ובכל היקום החיים מאושרים והכל נאהב, תעודות גדולות, ייעוד גדול, כן? יש לכל פעולה, לכל רגש, והכל הולך ומתקדש, הולך ומתעלה, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו, הללויה. הכל מתמלא בהלל, הכל מתמלא בהתקרבות להשם. זה מה מביא? זה מביא הענווה, ממקור הענווה באה הרצון והקדושה והנחת רוח והתקווה והנעימות. כמובן, מה מסייע לכל זה? המקווה. המקווה שעוזר להתנקות מהגאווה ומהכעס. כמובן שאי אפשר ללכת למקווה ולפתור את כל הבעיות, כן? לא לטעות, זה לא איזה כפתור כזה, לוחצים, זהו, תלך למקווה, זהו, גמרנו, צריך עבודה על המידות. אבל כמובן שהמקווה מסייע בכל הטהרה הגופנית, ועוזר לאדם להתרומם וגם לעבוד על מידותיו ולתקן את עצמו מכעס ומכל מיני מידות לא טובות. אבל עד כאן בעצם למדנו לדעת שמקווה זה בעצם ייקבו המים, חיבור, וזה בעצם חיבור לקדוש ברוך הוא, שהחיבור לקדוש ברוך הוא בעצם מייצר אור של חיים שיורד לתוך האדם ומכניס בו את התקווה, והוא מתמלא בהסתכלות, איך אומרים היום, אופטימית, חיובית, שמחה, מאושרת על כל העולם, ומתמלא בתקווה עוד ועוד, וקווה אל השם, זה היום יום שלו, חזק ויאמץ ליבך, ליבו מתחזק את הוצאה מהתקווה, והוא ממשיך הלאה וקווה אל השם. אבל יש למילה קווה עוד משמעות. תראו איתי יחד במקור זין. בראשית רבה, היי, אומר המדרש, ויאמר אלוקים יקבו המים, כתיב בתהילים קוף דלת, מן גערתך ינוסון, מכל רעמך יחפזון וכו', כן? אז רבי ברכיה בשם רבי אבא ברעמי אמר, מה זה ויאמר אלוקים יקבו המים? מה זה יקבו? יעשה מידה למים, מידה, רבותיי, מיק ומלשון מידה. ואיך מדעת אמר? בזכריה פרק א', וקו ינטע על ירושלים. רבנו בחיה מוסיף, אחרי שהוא מביא את המדרש הזה, הוא מביא, וכן הוא אומר באיוב כ"ח, ומים תיקן, תיקן בקו, כן? חשבן, במידה. נתן חציים ברקיע וחציים באוקיינוס, הדר הוא הכתיב בתהילים סמכי, פלג אלוהים מלא מים. רבותיי, מה כתוב פה? פה כתוב שמקווה ויקבו, זה לשון של מידה ושל חשבון. הרי לכאורה מים זה אנטיתזה של חשבון. מי יכול לחשבן מים? זה מים שאין להם סוף, יש ביטוי כזה. מים שאין להם סוף, ביטוי בחזל. מים שאין להם סוף, כן? כי ואז אתה הולך לאוקיינוס, נו כן, יאללה, תתחיל למדוד כמה. כן, אז לכאורה המים הם, 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 הם בלי סוף, נכון? והקדוש ברוך הוא תיקן מים במידה, הכניס אותם לתוך מידה. וזה לשון של נטיית קו. מה זה הקו הזה? אז תראו איתי יחד מקור ח', אומר הנביא זכריה פרק א', לכן כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה נאום השם צבאות. וקו זה הקרי, הכתיבו וקווה, כן? וקו ינטע על ירושלים, מה זה הקו הזה? אומר רש"י, וקו ינטע, למוד, למדוד חומותיה, אורכה ורוחבה. אבן עזרא אומר, לכן, כה אמר השם וכו', וקו ינטע לירושלים, קו מה זה? משקולת הבונים. משקולת הבונים, אז מה זה קו? קו זה איזשהו מכשיר של הבונים שאיתו הם מודדים, או כמו שרשי אומר, את האורך כמו סרט מדידה כזה, או משקולת, כן? בוא נראה עוד קצת על הקו הזה, גם כן בישעיהו כ"ח, תראו מקור ת', ישעיהו כ"ח, כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, אומר רשי, צו לצו, מה פירוש? נביא מצווה לאמת הקדוש ברוך הוא, אומר להם, תשמעו, השם ציווה ארץ ישראל לעם ישראל. והם, יש להם צו של אקום כנגד צו זה. תשמע, אתה יש לך את חוקי התורה, ולנו יש חוקים אחרים. וחוזר הנביא ומוכיחם, והם תמיד אומרים, יש לנו צו לצו. אתה בא אמנם ממצוות התורה, אבל אנחנו קיבלנו פה צו אחר, שמצווה לנו לעשות משהו נגד התורה. שלנו חשוב משלך. אני לא בא להשוות לתקופה שלפני החורבן, זה לא באותה רמה, שאז זה בא מתומה, והיום זה בא רק מבלבול בדעות מאוד עקום, אבל כואב לקרוא בכל זאת השורות האלה, כן? שנקרא, מה אתה רוצה? הוא קיבל פקודה, והוא ממלא פקודות, כן? אבל אם היא פקודה בלתי מוסרית בעליל, אל תקיים אותה. אבל אם זה נגד התורה, זה לא בלתי מוסרי בעליל? אצלם, לא. ושלנו, חשוב משלך. אין שום דבר מעל חוקי המדינה, גם אם הם סותרים את התורה. נו, יופי. יש לנו מנהיגות לאלה ולאלה. ובכן, ואנחנו נמשיך גם לבחור בהם עוד ועוד, והם ימשיכו להניג אותנו על פי החוקי המדינה. שאל תטעו, אנחנו מאוד מכבדים את חוקי המדינה ומאוד שמחים בהם, אבל שחוק, יוצא חוק שהוא נגד התורה, מה אתה מעלה בדעתך לקיים חוק המדינה נגד התורה? איזה עקמומיות זאת. טוב, אז יש להם קו, יש להם צו לעומת צו. הלאה. קו לקו, יש להם קו משקולת משפטי רשע כנגד קו הצדק. טוב, זה לא היום, השם יצילנו, אבל בתקופה ההיא, כביכול, מה היה המשקולת שלהם? משפטי רשע כנגד קו הצדק. אז זה קו כנגד קו. אז עוד פעם אנחנו רואים שקו זה עניין של משפט, של משקל. נכון? והפסוק באיוב למדחת אומר, איפה היית בייסדי ארץ? כן? זה צריך להגיד היום לכל אלה שחושבים שהם יכולים לצאת נגד התורה של הקדוש ברוך הוא. איפה היית בייסדי ארץ? הגד אם ידעת בינה. כן? כמו להגיד, תגיד, אולי אתה יודע, אתה היית כשבראת איתו, אתה יודע לברוא יתוש אולי? יתוש, אתה יודע, אחי, לא צריך את כל האוקיינוסים. יתוש, אתה יכול לברוא? מי שם מימדיה כי תדע? או מי נתה עליה קו, אומר מצודת ציון, קו חבל המידה. אז כלומר אנחנו רואים שקו זה לשון של מידה, לשון של חשבון. מה זה קשור למקווה? אז נכון, צריך 40 שעה, צריך, זה בסדר, אבל מקווה זה כביכול דבר שמכניס אותך לאיזשהו חשבון. למה שייכנס אותך לחשבון? מה העניין פה בחשבון פתאום? למה צריך חשבון? אז אני אסביר פה דבר, ואחרי זה נראה לאן את ולאן המרן הרב קוק לוקח את זה באורות התחייה, תכף נראה. אז תראו, למעשה, יש לאדם, דווקא האדם שבא להתחבר, הוא יכול למצוא את עצמו נורא מתחבר. נורא מתחבר, אז הוא, מה שנקרא, נוסע לבית הכנסת בשבת כדי להתחבר, והוא, כדי להתחבר ובשביל השלום האוניברסלי, אז הוא גם נותן חלקים מארץ ישראל, לערבים גם, למה לא? אתה יודע, להתחבר, לחבר. והוא, כדי להתחבר, הוא גם, אתה יודע, לא חייבים שזה יהיה כדת משה וישראל וכו'. וכדי להתחבר. כלומר, יש סכנה גדולה במים הממוזגים, המתחברים, שהאדם עלול מתוך רצון להתחבר, לחשוב שיכול להיות חיבור על ידי מה? על ידי עזיבת החשבון, על ידי עזיבת המידות, על ידי עזיבת הצו והקו. אז אומרת לו התורה, אדוני הנכבד, אך מעיין ובור מקווה מים. אתה צריך שזה יהיה מים, נכון, באת להתחבר, אבל זה צריך להיות מקווה. זה צריך להיות עם מצוות, עם חשבון, עם הלכות, עם קיום המצוות של התורה, לפרטיה. יש מידות, יש חשבון, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. מקווה זה לא רק מקום, זה להפוך צריך להגיד את זה, מקווה זה מקום להתחברות, אבל אין חיבור בלי חשבון. אין חיבור להשם בלי חשבון של מצוות התורה, לפרטיה, הלכה, פסוקה, שולחן, ערוך, קלה כבחמורה, כחוט השערה, ת, תוותר על איזושהי הלכה בשביל מים, בשביל חיבור, בשביל התמזגות. זה לא יהיה חיבור, זה יהיה בדיוק הפוך. מה שהרב מביא באורות הקודש של סיטרא אחרא, שרי בחיבורה, התחיל עם חיבורים, אבל מוותר על חשבון, וסיים בפירודה בסוף. אבל לעומת זאת, הצד של הקדושה, סיטרא דקדושה, שרי בפירודה. מה פירוש פירודה? אדוני, יש חשבון, זה מותר, זה אסור, זה כן, ביום זה כן, ביום זה לא. כך, אחרת, הלכות, פרטים. יש תיקן מים במידה. יש לזה חשבון. אני בראתי את העולם, אמר הקדוש ברוך הוא. היית כשבראתי את העולם? ראית? אתה היית? לא, לא, אולי לא שמתי לב. היית לידי משהו? מסתלבט עליהם הנביא, כן? היית לידי? ראית? כן, עשיתי את העולם. שבראתי את העולם, היית שם? אז זה כביכול אומר, אדוני, אני עשיתי את העולם הזה עם חשבון מדעי. יש קו, נטע קו, זה החשבון, זה המשקולת או הפלס, יש כל מיני הבנות בפרשנים, מה זה בדיוק הקו הזה, אם זה סרט מידה, אם זה הפלס עם משקולת כזאת שבודק שהקיר יהיה ישר, כל מיני דעות או פרשנים, תכלס זה כלי של הבנאים של לבנות ישר, לבנות נכון. יש לעולם הזה קו, יש לו כיוון, יש לו חשבון. חיבור לא יכול להיות נטול חשבון. זה מרגיש לי, קרים את זה? זה מרגיש לו, זה מרגיש לה, אז היא מרגיש לה, כאילו, אבל התורה אוסרת, איך את באה להתחבר לאין סוף עם המרגיש לך הזה שהוא נגד התורה, אבל זה מרגיש לה, זה מרגיש לו, הם מרגישים, מבינים? כי בכל חיבור בלי חשבון, אז לכן מקווה הוא חיבור, שימו לב, של מים, אבל מקווה, כיווי של חיבור, כיווי של חיבור לאור החיים העליון שמייצר אצלך תקווה, אבל זה כיווי לאור החיים שהוא צריך לבוא עם חשבון. יש פה חשבון. אז עכשיו בוא נראה את הרב קוק במקור י' ונראה לאן הרב לוקח את הדברים בהתייחסות גם להתפתחות הרוחנית שלנו בתחייה הארץ ישראלית. אומר הרב קוק בורות התחייה למד ה', כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה בהשפעה רוחנית, מוסרית או קדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. כלומר, ככל שאתה מחבר יותר, כלומר, אם אתה טיפוס, ותכף הוא יגיד את זה מפורשות, בוא נגיד את זה בעל פה שיהיה יותר קל להבין, אם אתה טיפוס יושב בבית מדרש, לומד גמרא ושלום על ישראל, אתה לא צריך ללכת למקווה. תכף נראה, לא צריך. אבל אם אתה אחד שגם לומד תורה וגם יוצא החוצה, גם שוקע לפעמים אפילו בסודות התורה וגם הולך לעבודה, גם בונה את הארץ וגם לומד תורה, אתה כאילו מנסה לחבר מדרגות, את כל המדרגות, אתה נמצא עכשיו באוכלוסיית הסיכון שהתומה תנסה להתלבש דווקא עליך, ולכן אתה זקוק לטהרה יותר גדולה, כלומר אתה צריך מקווה. בוא נראה את הדברים. כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית, מוסרית או קדושה, כלומר שהוא מקיף גם את העבודה שלו עם הרוחניות והמוסריות שלו וכו', צריך לטהרה יותר גדולה. המקדש וקודשיו, זה דוגמה של מקיף גדול, כוללים את כל את רוממות אצילות ההשכלה. הרי יושבים שם גם הסנהדרין של לשכת הגזית, כהן הגדול עם אורים ותומים, ארון הברית, כן? אז גם אצילות ההשכלה, ותחתית טהרת הדם, הבשר, הדמיון והרגש. יש שם מוזיקה של הלוויים, ויש שם גם כן בשר, שחיטה, בשרנות גם, כביכול, כן? גם הצד החומרי. אז, ובשביל אלה השלבים התחתיים המקושרים לכללות הכל באיגוד חי, בגלל שזה גם אתה מחבר את שיא הקדושה עם שיא החומריות, הבעיה שיש פה חומריות עכשיו, נדרשת היא הטהרה המדויקת. המדויקת, הכוונה, מי שמכיר דיני תאומה וטהרה, זה הלכות פרטניות, גודל של חור כזה, זה עצם כזאת, זה כזה, זה הלכות על גבי הלכות של פרטים מאוד מאוד מדויקים של טהרה. ההשפעה העליונה לבדה, מי שנמצא רק בישיבה, כביכול, שקוע רק בלימוד גמרא, המכוונת אל הדעת, וממלאה בזה את תפקידה, בתקווה, שימו לב, שממעיין הרוחני יטהר הכל. כלומר, היא חיה בתקווה כזאת, שמהמעיין הרוחני של לימוד התורה, מילא יתואר גם כל העולם שבחוץ, היא אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. למה? הלא כל דברי כאש, נאום השם, מה אש אינו מקבל טומאה. אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. אז מישהו טיפוס של גמרא בישיבה, לא צריך לרוץ למקווה כל היום והלילה. אלא אם כן, הוא רוצה איזה תוספת טהרה, וזה לבריאות, אבל זה לא... אתה לומד גמרא. אתה כל היום בישיבה לומד גמרא, הגמרא מתארת אותך, הלא כל דברי כאש. עכשיו, כמובן, יש מקרים, בן אדם רוצה להתקדש, להתאר, בסדר, לא אמרתי שלא, אבל כביכול הוא פחות זקוק לזה, כן? עכשיו, החסידות האחרונה, למה הוא קורא לה האחרונה? כי הרי יש את החסיד הרמח"ל, יש חסיד, גם רבי אליהו הגר"א נקרא גם חסיד, חסיד זה מילה מאן דבעילא מהווה חסידא בגמרא, מי שרוצה להיות חסיד, כן? אבל החסיד, חסידות האחרונה קרא לעצמה גם חסידות, לכן הוא קורא לה חסידות האחרונה, חסידות של הבעל שם טוב הכוונה. פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה. הרי כביכול רצו, הבעל שם טוב ראה שהנצרות מתחילה לגנוב נפשות, בגלל אורך הגלות. אמר צריך להקים פה איזה יהדות שעובדת על רייטינג, מתאימה אופיום להמונים. אז הוא אומר, אם אני אדרוש מהם לדעת שס, הם לא ידעו אלה. מה אני אעשה? חיבר אותם עם החליל, ועם האותיות, ועם השירים, ועם השיריים, ועם ניגונים, ועניינים. והנה, אתה יהודי כשר על ידי כל הדברים הבסיסיים האלה, וככה הוא יציל אותם מהציפורניים של הנוצרים. אבל אז עכשיו מה אתה עושה? אתה עכשיו בעצם עסוק בחיי רגש. רגש הוא דבר שבקלות מאבד גבולות. אז מה צריך, מי שעלול לאבד גבולות, מי שחי בספירות האלה של רגש כל הזמן, מה הוא צריך? צריך מקווה. מקווה של כיווי, של חיבור, של תקווה גם, ומקווה של נטע קו, של חשבון, של מידה, של טהרה. אז אומר, ובשביל כך, העירה החסידות הרבה את תביעת הטהרה הבשרית. חסידים, כל יום, מקווה, על הבוקר הוא עם המגבת. כל בוקר, מקווה. למה? בגלל הוא אומר שהם כביכול יחדו אל מישורי החיים היותר חומרים, יותר רגש, כן? ופחות שקועים בגמרא, יותר שקועים ברגשות. אז ממילא שם הסיכון לאיבוד החשבון, הצלול והטהור גדול יותר, צריך יותר מקווה. ממשיך עוד דוגמה, לכתחילה בימי עזרה, הרי עזרה הרבה את החיובים של מקווה, אחרי זה הורידו את זה, כידוע למי שמכיר בסכת ברכות. לכתחילה בימי עזרה, הייתה המגמה לקשר את ישראל אל הקודש המקדש גם בצד התחתיתי, שהוא אחד מדרכי החינוך הכלליים של האומה. כלומר, רצו לחבר את העם גם לכל הטקסיות של המקדש והשירה וכל הצד. ממילא הובלטה הטהרה. עוד פעם, ברגע שאתה עובד עבודת השם, לא רק של בית מדרש, גמרא בבית מדרש, אתה צריך יותר טהרה. כי במקום שיש יותר אפשרות שהקליפות יאחזו, שזה בעולם המעשה, אתה צריך יותר טהרה. הגלות דלדלה את הכוחות הרגשיים והציוריים, יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית, ונשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית מצורפת אל המעשה. מקום השלבים הרוחניים, הממוצעים, הרגש והנטייה הבשרית, נשאר פנוי. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. מה פירוש? אומר, בזמן הגלות היינו, לא היה את חיי רגש, עד שהחסידות הגיעה, לא היה חיי רגש וכל הנושא של הדמיון, רוחניות, רוח הקודש, כל זה היה על המדף, מחכה שנצא מהגלות. מה היה? היה שכל ומעשה, זהו. כל הבאמצע, כלומר, רגשות, חיי גוף, חיי מדינה, חיי לאום, חיים ארציים, כל זה לא היה. לא היה, לא היה צריך מקווה. לא היה צריך מקווה. יצאה הדייקנות של הטהרה מכלל החובה. אז ממילא כל דיני טומאה וטהרה היו פחות רלוונטיים. ונשארה קשורה בצפייה אידיאלית, במושג של קדושה וחסידות ליחידים. זה היה, יחידים היו טובלים. אבל ככה עמך ישראל לא היו הולכים למקווה. מה יש לרוץ למקווה כל היום? הם לא היו במקום הזה, כי הם היו כל הזמן שכל ומעשה. ואם אתה מדבר שכל ומעשה, אז אתה נמצא בשיח חשבון, ועלו קוד וריק האש, אתה לא צריך לרוץ למקווה. עד שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשוטלה בהמון. החסידות של בעל שם טוב רצתה שכל ההמון, עמך, כולם ילכו למקווה. כמובן יש כאן גרעין בריא, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לחזור לארץ ישראליות, שצריך הגבלה ופיתוח. מצד אחד צריך להגביל אותו, כי אנשים לפעמים מפסידים תפילה במניין בשביל מקווה, מפסידים זמן קריאת שמע בשביל מקווה, יכולים לפעמים לעבור אפילו, אני לא רוצה להגיד, כאילו על איסורים יותר חמורים בשביל מקווה. מה אתה, אלוהי, מה זה? מה זה? אתה הפכת את זה כאילו יותר מאנוכי השם אלוקיך. אז צריך הגבלה, מצד שני פיתוח גם, כן? עכשיו, בייחוד ראוי הוא להתגדל ביחד העניין של המקווה, עם תחיית האומה בארץ ישראל, בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות. למה? ופה אני רוצה עכשיו להכניס עוד נקודה, שבעצם ככל שאתה רוחני יותר, אז אתה בעצם עולה לעולמות מופשטים יותר, ששם הגבולות כביכול מתשתשים, כי אתה רואה את השורש של הכל, אז כביכול שם אתה עלול לראות אפילו את הרע כטוב, את הטוב, בלגן שלם. אז לכן אתה זקוק לטהרה יותר גדולה של מקווה, שהוא ינקה אותך מהטומאה וישמור אותך בחשבון של נתקה, בחשבון הצלול והטהור, שתמשיך להיות מחובר לאור החיים, ולא תטעה בדרכים טועות כתוצאה העולמות הרוחניים שהתרוממת עליהם, ששם הגבולות קצת מתשתשים כביכול. אבל שימו לב הלאה, בכל מקום שעוד ממשיך הרב ואומר, הוא מביא שם את הפסוקים, דילגתי עליהם, שכי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, כלומר שזה הכל נובע מהחיבור הגדול, שהקדוש ברוך הוא מחובר איתנו בעולם המעשה. אבל מצד שני יש סכנה, כי הקדושה העצומה הזאת של הורדת אור השם למעשה, שהיא אולי שיא הגילוי הישראלי, היא מצד שני בעולם המעשה יש קליפות. עולם העשייה יש בו קליפות. צריך להביא טהרה נקיות בשביל להישמר בו בעולם המעשה, לא ליפול. אז בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, כל הצד העממי המעשי, מיד מוכרחת לבוא תגבור את הטהרה הבשרית והרגשית עם כל תבונתה ולהזדווג עם להגביר את הטהרה. וכל אלה אינם מכינים בסיס למעמד חי אורגני. מה זה מעמד חי אורגני? הכולל את התחייה כולה. שימו לב עכשיו למשפט הזה. מראשית ההפשטה העליונה, שמי שמיים, עד אחרית עליזת החיים ורם גבורתם, פה למטה, בארץ, לגמרי למטה. ונתתי צבי בארץ חיים. אני אתן את התפארת בארץ חיים. מה זה התפארת? חיבור שמיים וארץ. כלומר, אם אנחנו אנשים שמנסים ועמלים לחבר את מדינת ישראל עם כל מערכותיה, הפוליטיות, החברתיות, החומריות, הארציות, ההתיישבותיות, הכלכליות, לחבר גם את המערכות המעשיות עם ההלכה, עם הרגש, עם הגוף, ולהתעלות עם כל זה אל הבנות אמוניות עמוקות שנאצלות מרזי תורה, ומי שזוכה אפילו לרזי תורה עצמם. אז אנחנו בעצם עובדים על לתת צבי, תפארת, חיבור שמיים וארץ בארץ חיים, רצון השם בתוך מציאות ארצית שהיא חיה ונושמת את אור השם. אז אנחנו צריכים טהרה יותר גדולה. טהרה מהי? חיבור, ניקיון מהטומאה, וחיבור, שזה ייקבעו המים, וחשבון, נטע קו, חשבון, מה כן ומה לא, המשקולת של הבונים, משקל השם, קו השם, צו השם, מה כן ומה לא, מה טוב ומה לא, צריך הלכות, צריך טהרה. עכשיו, כמובן, אני רק רוצה לציין, מי שיש לו קשיים בללכת למקווה, סיבות בריאותיות או שאין, יש גם בבן איש חי, ואפשר לאתר את זה, למצוא את זה מי שלא יודע, יש פטנט של 40 נטילות, כן? 40 נטילות שעל ידיהם צריך לדעת איך עושים את זה, וזה כביכול תחליף מקווה. אז מי שלא יודע, שיברר איך עושים את זה בדיוק. מכל מקום לענייננו, אנחנו לומדים לדעת שהחיבור להשם הוא בעצם פותח לנו את צינור החיים. כדי להתחבר להשם, אתה צריך להתנקות מכל הטומאה. אתה לא יכול לטבול בחיבור להשם ולהחזיק שרץ. לא. אתה צריך אח, מעיין ובור, מקווה מים, יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע אבל. אדוני, אתה בא להתחבר? תתחבר כולך. כולך. אל תמשיך לגעת באיזה נבלה. תתחבר כל כולך בבת אחת, כולך בפנים. התחברת, ייקבעו המים, כל הכבוד. עכשיו שים לב, שאתה מתחבר, בעצם אתה מתאר מהלכלוך ומתחבר להשם. עכשיו אור החיים יתחיל להעיר בך, ואז מקווה ישראל השם. האור הזה הוא יכניס בלבך תקווה. מה זה בעצם התקווה הזאת? שאתה תתמלא באור העתיד של אהיה אשר אהיה. שאוג בגימטריה אמרנו, א' כ' י' כ' במילוי ההין, הוא בעצם גימטריה של מקווה. למה? משום שאתה בעצם מתחבר אל אור העתיד, אל אותו אור אינסוף, שהוא התקווה שלך ושל העולם כולו. אז לכן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ממלא אותך תקווה. ואומר לך המלבים, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, תקווה אל השם היא מחזקת. ולכן קווה אל השם תמשיך כל הזמן, אתה צריך להיות במצב של כיווי אל השם, כי זה מכניס אותך אל התקווה. ואז אנחנו למדנו לדעת שכל העניין של מקווה בסופו של דבר גם מתחבר אל נטע קו. שזה לשון של חשבון, שזה צריך להיות קו ינטע על ירושלים, זה צריך להיות עם חשבון מדויק, טהרה מדויקת, כמו שאומר לנו הרב קוק, הטהרה המדויקת, מה כן, מה לא, מה מותר, מה אסור. אין חיבורים רפורמיים. אין כזה דבר. אין כזה דבר. חיבור, מקווה, זה גם נטע קו. אתה צריך לבוא עם חשבון מדויק של שולחן ערוך, איך בדיוק מתחברים, ורק כך אפשר להתחבר. ומי שרוצה באמת להוריד את האור ולחבר את האור הכי מופשט, הכי עליון, אל המציאות של העקביים למטה, המציאות הכי ארצית, מה הוא צריך? צריך מקווה, צריך טהרה גדולה ונקיות גדולה. ואנחנו לצערנו רואים בדור הזה הרבה אנשים שבאו עם אידיאלים גדולים, ירדו לעולם המעשה והתרסקו. הרבה משום שלא ידעו שמי שבא להוריד אורות גדולים לעולם המעשה, צריך מקווה. חיבור לאור החיים, שמוליד תקווה, ובנוי על החשבון ההלכתי בלי ליטות מהקו. חשבון של בנאים. ולכן אדם דווקא זה, שהוא בא לרדת לעולם המעשה, הוא צריך את המקווה. הבחור ישיבה לא צריך את המקווה. יש לו את הגמרא, הוא לא צריך את המקווה. הלוקות דברי כאש, הוא יושב, שוקוע בגמרא, מה הוא צריך מקווה? אתה, הפועל, העובד, הפוליטיקאי, האיש כלכלה, הבנקאי, הבסטיונר, אתה, האיש השוק, אתה צריך מקווה. אתה צריך טהרה. ומקווה זה לא רק הטבילה במים. מקווה זה גם כל העבודה הכללית הזאת של הישמרות, נקיות, טהרה וחשבון. חזקו ואימצו.